הגאווה במעלת כן. הגאווה במעלת החוכמה משובחת. הגאווה במעלת החוכמה משובחת, שנאמר כי אם בזאת התהלל המתהלל השכל וידוע אותי. זאת אומרת, מתי הגאווה במעלת החוכמה משובחת? כאשר הגאווה, כאשר החוכמה משמשת, מתי ראוי להתגאות בחוכמה? שמכירים בכלי ואמצעי ומכשיר שבזרתו אפשר להלל את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, היכולת או הלגיטימציה או הזכות, הרשות ואולי אפילו החובה להכיר במעלותיי, זה רק מצד מה שהם משמשים להאדרת או משמשות להאדרת הכבוד האלוקי. כי בזאת התהלל המתהלל השכל וידעתי. זאת אומרת, כל הרשות שלך להכיר ביתרונותיך, הרשות, החובה, להכיר ביתרונות, זה רק אם היתרונות האלו משמשים ליתרון גדול יותר. מה היתרון יותר גדול? גילוי כבוד השם. כי אם בזאת יתהלל, יש פה לשון ציווי, שאין לב. כי אם בזאת יתהלל המתהלל. יש פה ציווי, יש פה ציווי.
זה נושא שהוא מאוד, יש איזה דוגמה לזה, שגאווה שהיא...
אני שמח שאני מכיר את השם יתברך. זאת אומרת, אני מתהלל בחוכמה. באיזה חוכמה אני מתהלל בחוכמה שאני מכיר את השם. אני מתהלל בזה שאני יודע את תורתו. את תורתו, לא... בזה שאני חכם, בזה שאני יודע את תורתו. כן? זאת אומרת, החוכמה שלי היא לא דבר נפרד ממציאות השם יתברך. יש פה זהות מוחלטת למה שאני יודע לבין גילוי שם השם בתוך הידיעות האלו. זאת אומרת, אדם יודע הלכה. אני יודע את השם בהלכה. נכון שאני יודע הלכה, אני יודע הלכה. אבל את השם מתגלה בהלכה. השכל וידוע אותי, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. כלומר, השכל והידוע אותי צריכים לבוא ככה. זאת אומרת, יש לך המון שכל, יש לך המון מידות טובות. אבל ההתפארות זה לא במידות, אלא בזה ש... כן? מה הוא אף אתה? הזהות שבין המושכל והמשכיל. זה הגאווה האמיתית. הרי מאוד מאוד קל להפריד בין שניים. מאוד מאוד קל להרגיש את הסיפוק בעצם הידיעות שלי. נו, אז מה אם אתה יודע? מה יוצא לריבונו של עולם מזה כביכול? מה יוצא לו? ומה הוא מתפרסם יותר מזה שאתה יודע? זו השאלה כביכול, ככה ניסוח קצת, הייתי אומר ניסוח קצת פופוליסטי כזה עממי. אבל זו בעצם השאלה, מה יוצא לו מהידיעות שלך? השותף שלך, מה הוא מרוויח מזה? השותף שלך שהוא... כן? אפשר לך ללמוד ולהבין ולדעת, כן? מה יוצא לו מזה שאתה יודע במה אתה משרת אותו, במה אתה שליח שלו בזה? זה נקרא גאווה במעלת החוכמה. שנאמר כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידע אותי. ויוסיף הודעה לבורא ברוך הוא. או, כן? השכל וידע אותי. ויוסיף הודעה לבורא, כלומר, ההודעה היא באה לחזק את הרושם ואת הידיעה שהכל, או אחרת נאמר את זה, ככל שהוא משכיל ויודע אותו, כך מתגברת מידת ההודעה. כי על מה מבוססת מידת ההודעה? על הידיעה שהוא קיים. אז אם ההשכלה שלי מביאה אותי לידוע אותו, ידוע אותו מביא להכרה טובה. כי אי אפשר להכיר טובה למשהו שאני לא מכיר. אבל אם האדם הוא משתמש בשכלו על דרך של גאווה שלילית, אז השכל לא משמש בכלל לידוע אותי. אם הוא לא משמש לידוע אותי, גם מידת הכרת הטובה לא מתפתחת, כי אין לך את נושא הערצה, שרק על בסיס הכרתו מתפתחת הכרת הטובה. אז זה המהלך. התהלל המתהלל, השכל וידוע אותי, ויוסיף הודעה לבורא ברוך הוא, ומתוך ההודעה, גם דעה והשכל ומידות טובות. זאת אומרת, יש פה איזה מין מעגל. השכל וידע אותי. מתוך זה מתפתחת הכרה טובה. ושוב אני מוסיף דעת. למה אני מוסיף דעת ומידות טובות? כדי לדעת אותו? עוד. זה המעגל. המעגל הוא מורכב כאן. שני חלקים. המשכיל והמושכל, ושוב חוזרים למשכיל עצמו. כן, תוספות דעת, אבל התוספות של הדעת הם חומרי הגלם שעליהם מתפתחת ידיעת הבורא במדרגה חדשה, הכרת הטובה במדרגה חדשה, וחוזר חלילה. אבל יש פה דבר חשוב נוסף, ולא נוכל להתעלם ממנו. שימו לב מה שהוא אומר, דבר מיד, מיד. ויוסיף הודעה לבורא ברוך הוא, וגם דעה והשכל ומידות טובות בתפילה. אהה, בתפילה, טוב, התפילה פה משמש להכרת הטובה, מודה אני לפניך וכו'. טוב. כן, בסדר, כן, מה אתה רוצה לשאול?
שתי שאלות. קודם כל, לגבי הגאווה למעלת חוכמה שהיא משובחת. אם בזאת התערער אני אתערער, אז יודע מה, אני אשאל את השאלה השנייה. רק בנושא הרוחני, יש לי זאת אומרת את הגאווה?
לא, בכל דבר. כל דבר שהוא פתח לגילוי כבוד השם יתברך, אשראי שיש לי בית, אשראי שיש לי אישה, שיש לי ילדים. כי באמצעות כולם אני יכול לגלות אותם. מה זאת אומרת? אין לך דבר שאי אפשר לעשות בו רצונו יתברך. אין לך דבר שאת הכל ברא לכבודו. מלא כל דבר שיש לך, כל שפע לגיטימי, אמיתי. אני לא מדבר כרגע על פשעים, שאדם משתמש בשפע אסור. אני מדבר כרגע על מעלות, על כוחות, על... אין לך כוח כזה שלא יכול לשמש לגילוי השם. זה הכל. לא, זה גם כתוב אגב ככה, זאת אומרת, פה מבינים חלק מהפסוק, אבל ידוע, כן, זה לא רק, זה לא כל הפסוק. לא בגבורת, לא, איך אתה נשמע? לא, 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 פה, פה, פסוק הזה, פסוק הזה, זה לא כל הפסוק הרי, מה אומר שמה? אז, כי אם בזאת תליל, אני מתליל. כן, זה לחכם, אחרי זה של הגיבור גם, על הגיבור ועל העשיר. לא בגבורתו, לא באושרו. זה אמור גם על הגבורה וגם על העושר, זה... על כל סוגי המעלות. כן, תסתכלי שבפנים. אני טועה. זה מופיע גם על גבורה וגם על עושר. ירמיה ט' כף ג'. כי אם בזול יתהלל המתהלל, בחוכמתו... כן.
אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו. אל יתהלל...
הנה.
כי אם בזאת יתעלל המתעלל...
וכל אחד מאלה. כן? השכל וידע אותי.
השכל וידע אותי, כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם.
זהו. כן? השכל וידע אותי על ידי שלושת אלו.
כשאתה מתעלל, זאת אומרת, בשלושת הדברים האלה, אבל כשאתה בא, כשאתה יודע בעצמך וגם אתה אומר את זה, שהכל מהשם יתברך, אז...
הכל לשם גילוי שמו יתברך. השכל וידע אותי, זאת אומרת, כל זה, כאשר אתה יודע שכל אלו בעצם מוסיפים לך ידיעת השם יתברך ודבקות בו. כן? זה כל ערכם של המעלות האלו, רק מצד מה שמביאות להכרת כבוד השם. כן? כל מעלה כזו שהיא לא מקדמת אותך להכרת כבוד השם, זה נהפך משפע לפשע, מעונג לנגע. כן? זה פוסק כבר להיות מעלה. עדיף לוותר על החוכמות האלו, עדיף לוותר על השפע הזה, כי אם לא תדע להפנות אותו למקומו הנכון, הוא נהפך לרועץ. פשוט נהפך לרועץ. עושר שמור לבעליו לרעתו. בין מה?
בין להתהלל בחוכמה...
בלי קשר לידיעת השם.
כן. בין להתהלל בידיעת השם.
הגבול הוא מאוד דק בהרגשה או בהגדרה?
אני חושב,
בהרגשה. אני רוצה להבין, אני רוצה להבין מאיפה נובע הקושי הזה שאתם כביכול מתארים. כלומר, האם יש קושי להרגיש, האם השתמשתי בחוכמה לדעת אותו? יש קושי להרגיש את זה? מה שנקרא מבחן התוצאה. אין, עכשיו נגיד אני משתמש, נגיד שעכשיו אני משתמש, כן, תוך כדי לימוד אנחנו משתמשים בחוכמה, נכון? האם יש לי, האם אמור להיות לי קושי גדול להרגיש, האם אני משכיל ויודע אותו או לא? אני באמת לא יכול למסור לעצמי דין לחשבון על כך?
אני לא יודע אם אני יודע היום, אם יש לי היום כלים מספיקים, זאת אומרת, אולי למי שלמד כאן יש יותר כלים, אבל נאמר לבן אדם, כל בן אדם, היום יש...
איזה כלי צריך, חוץ מיושר פנימי והרגשה ישרה פנימית?
לדעת.
מה אני צריך כדי לדעת אם אני באמת משכיל ויודע אותו בשעת השיעור הזה? צריך לסמוך על איזה יושר פנימי, נכון? זה לכן שזה אותו יושר שהביא אותנו בכלל לא למה של תורה. זאת אומרת, הוא הוא נדיר המציאות, התחושה הפנימית הזו? זאת אומרת, אין לנו באמת את אמת המידה הזו? בואו רק לא ניכנס כרגע לצד האקדמי, כן, של הגדרות. בסדר. אבל היושר הפנימי, הוא לא מס... אני שואל את עצמי באמת שאלה. לא יודע, משום מה נדמה לי שאני יכול להשיב על זה. זאת אומרת, משהו בתוכי אומר לי, אתה יודע אם כרגע אתה עושה לשם שמיים או לא. יכול שאתה מחסה על זה. לעיני הבריאות אתה מנסה לטשטש את זה. אבל בינך לבין עצמך. אתה יודע או לא? בשביל מי אתה פועל עכשיו? תגיד. עכשיו באמת, מי? על מה? על מי אתה עושה רושם? על חגי? על מי? על מי? זאת אומרת, בתוכי משהו יודע את האמת. אני צריך להתבודד איתו. אני צריך להתבודד איתו. אתכן שאני צריך להעלים את העיניים כרגע מכם. לא אסתכל לכם, כי משהו בנוכחות של הזולת גורם לי להכחיש, קוראים לי. אולי אשחק את ההצגה, מול אחרי. אבל כשאני נמצא עם עצמי, אין לי שאלה בדבר הזה. באמת אני אומר לכם. ולהשם אני חוזר ושואל אתכם. אתם חושבים שבאמת, אתם מול עצמכם, אתם לא יודעים להשיב לשאלה הזו? פשוט. האם השכלנו וידענו אותו? האם היושר הפנימי מספיק לכך? האם יכול לכוון אותנו, כן, אל התשובה חד משמעית בעניין הזה? זאת אומרת שאלה מעניינת. מה כוחו של היושר הפנימי הזה? אני שוב חוזר לעצמי ושואל, רגע, מה אתה מרגיש כאשר אתה מעביר את השיעור הזה? עכשיו אתה עושה חשבון נפש לעצמך, למשל. אני עושה חשבון נפש לעצמי, רגע, מה אני מרגיש פה? רק שנייה. כן. רגע, רק שנייה. חשבתי על הקדוש ברוך הוא מהלך הדברים שלי, עליו, על האינטרסים שלו. כן. חשבתי על זה שבריר שנייה במהלך השיעור. בעיקר זה היה בירור אידיאולוגי בינינו. בירור שכלי, אקדמיה בקודש. ריבונו של עולם, על האינטרסים שלך, אם חשבתי בשעה האחרונה. וואי, לא. זה דבר מדהים. אבל האם זה לגיטימי? בכל זאת להעביר את השיעור באופן הזה, למרות שאני, דין החשבון שאני מוסר לעצמי, שלא כך חשבתי עליו. לא כך חשבתי על מה הוא מרוויח משיחתנו. יכול להיות שממילא הוא ירוויח משהו. כן? יכול להיות שהוא ירוויח משהו, למרות שלא הייתי מודע. לכך שאני עושה את זה למענו. כל עוד לא עשיתי את זה שם גאווה גלויה. אם עשיתי את זה שם גאווה גלויה, אז אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת, יש פה ניגוד אינטרסים חריף. אבל אם אני יכול לומר לעצמי ש... בוא נאמר, הבירור בינינו מתנהל, כן? באפיק של אהבת חוכמה. כן? אהבת חוכמה, לפחות. נכון, ריבונו של עולם, אתה קצת מחוץ לתמונה, לצערי. לא חשבתי עליך מספיק. אבל מספיק שאנחנו עושים את זה דבר... יכול להיות שאת הכלי הזה יכול לקחת. למרות שלא הייתי מודע לכך, אבל הוא יכול להתגלה דרכו. יכול להיות. אז הנה, יש לי תשובה גם על זה. אז גם על זה יש לי תשובה. עכשיו עשיתי חשבון נפש לפניכם. ואמרתי, יודעתי ביפה מלא. חשבתי מעט על הקדוש ברוך הוא, בעשר דקות האחרונות. חשבתי למעט. הרגשתי פחות את נוכחותו. פחות כיוונתי שהוא-הוא. יתגלה דרך הדברים שלי. כן? כן. אולי עכשיו זה יותר טוב, נראה בעזרת הבירור של זה. אז גם זה אפשר להשיב. על השאלה הזו גם אפשר להשיב. אני חושב. כן.
אין ספק שהיה, כאילו, במושגים שלי שיש קידוש השם, ברגע שאתה אומר את מה שאתה אומר, ו... זאת אומרת, ההשפעה, אם אתה חשבת או לא חשבת,
יש
קידוש שם גדול.
אולי אלו ששומעים, הם לוקחים את זה, כן? במקום של קידוש.
מי שלומד עכשיו, אני, אבל סתם דומה, אני לוקח את עצמי, סתם קרה לי זה אתמול, שלשום, ישבתי, דיברתי עם אנשים, הייתי צריך גם להרשים אותם, סתם דוגמה, אבל גם...
מתוקף תפקידך?
בתוקף השיחה, כאילו, למען האינטרסים שלי, בתוקף תפקידי למען האינטרס שלי.
כן, כן, כן.
וגם אמרתי, זה דבר חוכמה בתחום התורה. כאילו, והגנתי על הציבור הדתי, סתם, דוגמה. לא... השאלה שלי, זאת אומרת, אני צריך גם לפחות את הדעת, אם עשיתי את זה גם בשביל לראות כאן אני אולי חכם בתוך התפקיד, להראות, להרשים אותם, או שעשיתי גם קידוש. זאת אומרת, נקי. אמרתי כבר חוכמה, וואו, כאילו, איזה חוכמה. קצת, אולי, אבל אולי גם עשיתי, אני אומר לעצמי, למה אני... אולי גם עשיתי לעצמי, בשביל עצמי, כאילו, בשביל רק עצמי.
כן, ראיתי באחד הספרים, נקרא, הספר הזה נקרא הכשרת האברכים. שם פרק י"ב, יש התמימות והתרחקות מפניות. פרק מאלף. כל הספר הוא ספר ענק.
לא סיימת, אז המליצי
לקרוא אותו. לקרוא, צריך ללמוד את הספר. זה משנת חסידים, זה איך להפך לחסיד. אז שם פרק י"ב, הוא באמת עושה בירור מאוד מעניין. הוא אומר, מתי? אני יודע, או לפי מה אני אדע, האם המעשה שאני עושה הוא פסול לגמרי, או שהוא עדיין רצוי לפני השם יתברך. הוא אומר דבר פשוט. אם מתחילת מעשיי, כוונתי מעיקרה, הייתה בשביל כבוד עצמי, המעשה לא טוב. אתה צריך להתחיל לחזור לאחוריך ולעורר מחשבה אחרת. לא עם כולם בבית, כי יש אינטרנט, אז... אז לא צריכים לבוא, זה ערוץ הכנסת, הרב. הרייטינג הוא בבית, כן, צוחק. מבטחים את עצמנו, כדי לא ליפול ברוחנו. לא, זה לילה, אני לא... אני לא מתעסק עם החשבונות האלה, אנחנו... כן, לא צריך לנחם אותנו, ברוך השם. אנחנו גם לא באים מהתחום של הלימוד ההמוני, ברוך השם, ברוך השם שנים. יושבים עם תלמיד אחד, שתיים זה כבר הרבה. בדרך כלל לומדים עם תלמיד אחד. ברוך השם. זהו, אז הוא אומר, אם אתה מתחיל לעשות את המעשה מעיקרה, אתה מתחיל לעשות אותו מתוך כוונה של גאווה וכבוד עצמך, צריך לחזור לאחוריך ולהתחיל לעשות את המעשה מחדש. אבל אם מעיקרה, מתחילת המעשה, כיוונת לשם שמיים. בלשנו, פחות או יותר, הוא אומר, אבל במהלך העשייה, קצת אבק של גאווה יתלבש, תסיח דעתך ותמשיך, ותמשיך. זה בסדר. אז יש שם כמה.
טבעי ונורמלי אתה אומר.
כן, כן. כלומר, העיקר תשגיח שבתחילת המעשה, כלומר, לפני שאתה מתחיל את השיעור, תתנדנד חצי דקה, אל תגזול את הזמן לציבור יותר מדי. ההתנדנדות הזו מאפשרת לך לתכנת את הכוונה הראויה. וואו, וואו, תראו, תראו, יושבי ארץ. תודה, תודה, רגי. אתה מבין? אתה מבין? אז אתה מתנדנד חצי דקה. ומה אתה עושה בחצי דקה הזו? אתה מתכנת את המחשבה הראויה. תבונו של עולם. הרי אני מתיישב ללמוד כאן יחד עם בניך אהוביך. שנזכה להכיר את רצונך מתוך העסק המשותף הזה בתורה, ובעזרת השם נזכה להחכים את רעהו. מתוך כך נלמד ונכיר מהו רצונך הטוב, נזכה לקיימו לממשו. בבחינת נאה דורש בני מקיים. טוב. זה המחשבה. עכשיו אתה מתחיל ללמד. טוב, שלום. אנחנו היום בעמוד כ"ח, בבקשה. עכשיו, המחשבה הזו צריכה להיות נוכחת בתוך הלימוד. לעשות את ההצלבה בין המחשבה הראשית, הכוונה הראשיתית לבין הלימוד, את האמת אני אומר לכם, בסדר, בסדר, את האמת אני אומר, הנה, כבר, ליאור, כבר הקדמת אותי. הוא כבר הקדים אותי. זה נקטע. יש איזה, איך אומרים, הפתילה והאש לא נדבקים ביחד. האש והפתילה מה שנקרא, האור מסכסכת בפתילה. כלומר, אין התאחדות טובה בין הכוונה לבין המעשה. למה? כי כשאתה מתחיל לפעול, מעורבים שם הרבה סיגים ואינטרסים של, נקרא להם בלשוננו, זה לשון הפרק, זה נושא הפרק, גאווה. ההתנגשות זו בין הכוונה הטובה לבין האנרגיות האנוכיות שיש בתוך המעשה, יוצר את האתגר. זה האתגר! חיין אומר בנפש החיים, אומר פרק ד', אומר, אדם צריך לעצור מדי פעם בלימוד, מדי כמה שעות, הלוואי שזה היה מספיק לנו, כדי לרענן את המחשבה הראשיתית. אותה המחשבה הראשיתית צריך לרענן, להחזיר אותה למוקד עניינים, כלב הפועם בתוך גוף הלימוד, והיא צריכה. והיא צריכה. כן. אז בואו, קודם כל צריך להתחיל. צריך להתחיל במשהו. קודם כל, התודעה הזו, מה שאמרתי כעת, מה שאמרתי פה כעת, זה תרגיל שכל אחד צריך לעשות אותו. לפני הלימוד, ברגע שנשחק, עוד פעם לעצור שנייה אחת, לא צריך לעצור אותו בשנייה אגב. המחשבה הזו מתעוררת בשנייה אחת.
תראה,
מה?
גם ההתחלה, זה עדיין בספר. תראה, כאילו,
לא, צייר בנפשך. צייר. צייר, זה כוח הדמיון. צייר בנפשך, אל תשאיר את זה רק, אל תשאיר את זה רק ברמה הלימודית. צייר בנפשך. צייר בנפשך שכרגע אתה לומד את דבר השם מפיו. זה כוח הדמיון. זה נשאר במחשבה כי לא משתמשים בכוח המדמה. זה עניינו של הכשרת האברכים. כל הספר הזה הוא לימוד אחד ארוך ועמוק איך משתמשים בכוח המדמה. וזו הבעיה. תסתכלו שם בראשית דברם. הוא אומר, מכיוון שאדם הוא בעל גוף, אי אפשר להסתפק במחשבה לבד. חייבים לקרב את הדברים אל הגוף. כוח המדמה, הוא יוצר את התיווך בין השכל לבין הגוף. מאוד מעניין. אם אתה לא משתמש בכוח המצייר, אם אתה לא מצייר לעצמך, כל אחד, כפי ברכת דמיונו, צריך לדעת להרגיל את הדמיון, זה מה שנקרא דמיון מודרך. אנחנו מכירים את התחום הזה בעניינים אחרים, באתלטיקה, בכל מיני, דמיון מודרך. אבל אם אתה יודע לקחת את, את התובנה המושכלת, השכלית, העיונית גרידה, ולהלביש אותה בכוח המדמה, איך שאתה יושב ושונה לפני הקדוש ברוך הוא ממש, ואתה עוסק בתורתו, אתה מדמה, מצייר את זה, זה פועל על הרצון. זה נמשך יותר טוב אל המעשה. על הרגש. הרצון והרגש זה היינו אחת לצורך העניין. כן, לצורך העניין. כי ברגע שהרגש מתעורר, הרצון מיד נסחב בעקבותיו. אז הנה. אז נצרף את כוח המדמה, נצייר ציור. כן? הרבה משתמשים, מביא שם המון דוגמאות של כוח המדמה. כן? למשל, אני יודע, כן, זה אדם שרוצה להצליח באיזושהי משימה. קשה לו מאוד, יש הרבה מפריעים. יצייר לעצמו שהוא רץ לתוך המון, כן, ודוחק ודוחק ונכנס, ואף אחד לא עוצר אותו בדרך. כוח המדמה שאתה נדחק לתוך ההמון, כן? הרב אלפרי מספר איך שהוא היה שובר את הרעפים, 18 רעפים. אז בתקופה, אני זוכר, עוד הייתי ילד, אז אני זוכר ששמו היה מאוד במדינה, או הרבה קידוש השם הוא עשה. יוחד שהוא הרביץ לירדני, אז היה אבו אנטר. אני זוכר את אז טלוויזיה בשחור לבן. הטלוויזיה הייתה משדרת שעתיים בערב בקושי, בתחילת הטלוויזיה הישראלית. אז הביאו את השידור של אבו אנטר, זה היה לפני מלחמת ששת הימים. שעם ישראל... אלוף העולם. אז היה לו קרב נגד הירדני, זה היה סמוך למלחמת ששת הימים, אבו אנטר. כל עם ישראל היה מול המסכים. מי שהייתה לו טלוויזיה, מי שלא, היה לך כל מיני מתנסים, מועדונים מסתכלים. והוא הכניס לו שם אלפרין, הוא קרא אותו נגזרים. איזה רוממות רוח, איזה מורל זה היה. הוא לא היה חי בארץ אלפרין, הוא היה בניו יורק. הוא ניצח אותו שם באיזה אולם גדול מאוד, אולם גדול מאוד. ואיזה היה גאווה גדולה לעם ישראל, אל מול תחושת הבידוד והניכור הנוראי, כל העולם כולו נגדנו. שיר של להקת פיקוד צפונה, אז מרכז זוכר, אתם זוכרים את השירים האלה? ושמעתם אותם. כן, כל העולם נגדנו, פתאום בא רפאל אלפרין, קידוש שם שמיים. לא רגיל, הוא מספר בספר זירת חיי, כן, כן. ודאי, ודאי, ודאי. תקראו את הספר זירת חיי. יש לו ספר נקרא זירת חיי. שמע, שמע? אופטיקה אלפרין. כן? שומעים את השבירה הזו. איי! שומעים שבירה של זכוכי, איי? מה זהו? אתה יודע איזה כוחות צריך לקבל? טוב, ובוא נעזוב את זה שנייה. מה? הספר זה... כן. לא, לא, זה כן. אבל הוא מספר איך הוא היה שובר את הרעפים. איך הוא היה שובר את הרעפים? תסתכלו בספר זירת חיי. הוא מסביר שם את צורת השימוש עם כוח המדמה. הוא מצייר לעצמו, מצד הדמיון, הרי אין גבול לכוח. מצד הדמיון אתה יכול לדמות לעצמך, כמו שאומר הרמב״ם, כגון שידמיין לו אדם אחד עם אלף עיניים, או ספינת ברזל רצה באוויר. כלומר, כוח הדמיון הוא מאפשר לנו להתעלות מעל הקשיים. אז הוא מדמה שהוא שובר 18 רפים. אתם יודעים איזה עוצמה אתם נותנים ליד? אנחנו נותנים ליד? אתה מדמה. בדמיון. ואז בנקודת הסיור, הוא עושה את המכה הזו. עכשיו, המכה הזו היא ספוגה, היא ספוגה בציור הדמיוני. ששם בציור הדמיוני, מכיוון שנצטייר שבירת הבלטות, הדמיון הזה, הוא מעניק את הכוח לגוף. זה מעניין, כי הנפש היא אחת. הנפש היא אחת. והדמיון משפיע ומקרין על כוח הזן, וכוח השכלי, וכוח הרצון, וכוח המרגיש המתעורר. כולם מושפעים מכוח המדמה הזה. זה פלא פלאים. ואז הוא נותן את המכה. ותשימו לב, עד כמה הדבר הזה אמיתי הרבה פעמים. אפילו בפתיחת בקבוק, כן? שפותחים בקבוק, הפקק סגור. תדמיינו לפניכם. אני פותח את הפקק. מרכז עוצמה בדמיון, אני מצייר לעצמי, פותח את הפקק בעוצמה גדולה, מרכז כוחות, ואז לפתוח את הפקק. פתאום תעשה דבר שלא הצלחת לעשות מחייך. הוא אומר שהוא ריפה פצעים באמצעות המדמה. באמצעות כוח המדמה, הוא מזרים למקום הפצוע. הוא הצליח לרפא פצע. עד כדי כך. הוא מספר את זה בזירת חיי, אני מאמין לו. ואם אנחנו שואל... מה, זה לא יומן כיסופת, זה כוח ריכוז, איך הוא עשה את האנציקלופדיה הזו? איך עושים דבר כזה? אתה חייב המון ריכוז, המון כוח מדמה, לצייר את הדברים ולתכנן אותם בצורה אדריכלית, דמיונית, אחרת אתה לא יכול. אתם יודעים שכדי לעשות את הקרטה, האטלס קרטה הזה של גדולי ישראל, תנאים, המוראים, סליח, כן? עם כל הסרטוטים, הוא למד סרטוט. הוא למד סרטוט, אני יודע באיזה רמה של כמה יחידות, כדי שיהיה, הוא עשה את הכל לבדו. הוא לא נתן את זה למשרד שמסרטטים. הוא עשה את כל הסרטוטים, כל הקווים הדקים על שנמתחים, כן? תלמידי הבית, תלמידי רבה, כך כל ההצלבות האלו, את הכל הוא עשה. הוא פשוט למד סרטוט במשך כמה וכמה חודשים, כדי לעמוד על סוד המקצוע הזה, כדי שיוכל. דבר מופלא. כדאי לקרוא את הספר, זירת חיים. זה כוח המדמה. אז כוח המדמה מאפשר לנו להעתיק את העוצמה השכלית, את התוכן השכלי, אל תוך המוקד הרצוני של הרגש והרצון. משם הדברים כבר זורמים אל תוך המציאות יותר בקלות. אז מה לנו להתלונן על כך ש... נו, מה לעשות, מה לעשות? אני, נכון, מתחיל ללמוד, אבל עם כוונה טובה. אבל זה נאבד לי במהלך העשייה. תעצור, תחשוב, דמיין, וצא לעבודה. זה אפשרי. התחדשות. התחדשות. כן, כן. זה התחדשות, כן. ברוך אתה, אדונו, אלוהים, לך, עולם, שכל נהיה מרו. אחת שאלתי מעת השם שבתי בבית השם. כן.
ולבקר בהיכלו.
ולבקר בהיכלו. כן.
או
לבקר, ישיבה זה משהו קבוע. לבקר זה משהו ארעי, כן. זה הראייה הראשונית.
אבל יש את העניין של השיבה, של השבת ולהתעמק ומה שזה, אז צריך לשלב בין שתינו. כי בביקור, כשאתה מבקר, אתה לא מפנים לעצמך דברים. אתה רואה...
נשאר בדמיון.
כן, אתה מבין. אבל מצד שני, של השבת, יש את העניין של ה... אתה רגיל, אתה יודע, אתה
הרגל. הרגל והחידוש, בקיצור. יש פה שני מערכות. הרגל והחידוש, לשניהם יש מקום, כמובן. זה יפה. כן, כן.
אם, זאת אומרת, בעצם יש לי פה, כאילו, אני מנסה פשוט להבין לעצמי מבחן. המבחן הוא בעצם בתחילה של הפעולה, אם זה לשם השם, לא לשם.
כן, כן, להציב, להציב, להציב. כן, כן,
להציב. קודם כל, בהתחלה, נחמד, את חצי דקה, 20 שניות, דקה. כאילו עם עצמך.
זה יכול להיות שנייה אפילו.
שנייה.
בזק, ברק מחשבה. כבר יכול לנסח את הכוונה הזו. הכל לפי המיומנות שלך, כן. כן.
ובעצם יש מבחן נוסף. כאילו, מה העיקר שעשיתי?
זה המבחן התוצאה, אתה רוצה לשאול. מבחן התוצאה, בסופו של דבר.
יש שני תנאים מצטברים שיש לי.
כן.
את התנאי הראשון שאני צריך בעצם להביא, שאני צריך לכוון בהתחלה.
כן.
איך אמרת? שנייה, חצי דקה.
כוונה בסיסית, ראשונית. לא ייחודים גדולים. לא ייחודים.
ומה העיקר שעשיתי?
מה יצא מן הפעולה? כמה הייתה נוכחת בתוך הפעולה המחשבה הראשיתית? עד כמה הייתה נוכחת? איפה אני מזהה תביעות האצבעות של הכוונה הזו בתוך המעשה הסופי? או אם שכחתי אותה בדרך ונשארתי רק עם עצמי? רק עם הרצונות שלי. זה השאלה. אבל אנחנו נכנסנו פה יסוד נוסף, אסור לשכוח אותו. צריך לעצור גם בדרך, לא לשאול את עצמי רק בסוף הפעולה. אלא לבדוק את עצמי כל כמה, כן? אולי בהתחלה... כל כמה רגעים, אחרי זה כל כמה שעות, לאט לאט, בעזרת השם, ככל שהכוונה מתייצבת בגוף המעשה, יש מקום להיות רגוע יותר לאורך שעות. כן? יש מקום להיות יותר רגוע לאורך שעות. אבל בהתחלה הייתי מציע שלא נחסוך בביקורת הזו, כן? ונשתדל לעשות אותה אפילו לפעמים. יודעים מה, בואו לא נבהיל את עצמנו ולא את המאזינים. או כדאי. שבריר שנייה של הבזק מחשבה ורענון הכוונה הבסיסית, פעם בחצי שעה. מה יש? מה כבר דרשנו? מה יש? מה סך הכל דרשנו? פעם בחצי שעה, הבזק מחשבה. מה יש? זה קשה? לא קשה. ובכיף, מה שנקרא, לעשות את זה בכיף. לא צריך להרגיש כזה, פלפל, מחטט. לא, לא, לא. רק מחשבה, כן, של מחשבה, כוונה בסיסית, מנוסחת היטב, בסך הכל אני בקיא בה ורגיל בה. אגב, אם אתה לא בקיא בכוונה, גם אתה לא בקיא בכוונה הבסיסית, הרי תוך 3 ימים אתה כבר שוחה בה, זה לא... אתה לומד לנסח כוונות, אתה לומד לנסח את הכוונות הבסיסיות, ואתה בשנייה אחת רק מזכיר לעצמך, היא כבר מתעוררת מעליה, לפעמים אפילו בלי צורך להפסיק את הלימוד באופן מכוון, לא צריך להפסיק את הלימוד. עכשיו אם מפסיק את הלימוד, וחושב. לא, זה בא מאליו, זה בא ביחד אפילו. המיומנות מתפתח. וזה ממש אחד באחד, יגשו, מה שנקרא. ממש, זה בא כאחד. אבל הרווח הוא עצום, זה שאנחנו רוצים להסביר פה, אפילו אם זה היה דורש מאיתנו מאמץ מסוים, הרווח הוא עצום, כי יש פה את הבחינה של השכל וידוע אותי. זה הרווח הגדול. זה הרווח הגדול. כן, אז נראה את זה עוד פעם. נשימה אחת עד לנקודה הזו, נמשיך הלאה. הגאווה מעלת החוכמה משובחת, שנאמר כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. ויוסיף הודעה לבורא ברוך הוא, וגם דעה והשכל ומידות טובות בתפילה לומר. בתפילה, מה יאמר בתפילה? מודה אני לפניך שנתת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא מיושבי קרנות. כלומר, בתפילה הוא מודה. מה פשר ההודעה הזו? שימו לב, מה פשר ההודעה? איך אנחנו יודעים שהוא משכיל ויודע את השם? כי בתפילה הוא מנצל את ההזדמנות להגיד לריבונו של עולם, תודה שזיכית אותי ללמוד תורה, כי בזה אני מכיר אותך יותר. התודה פורצת כאן על הידוע אותי. זכיתי לדעת אותך בלימוד. תודה ריבונו של עולם. תודה שהכנסת אותי בשערי הידיעה של מציאותך, של השגחתך, של טובך. כמובן שזה לא יכול להתפלל ולהודות מי שהלימוד לא משמש אצלו לידיעת השם יתברך. כי הרי הוא לא מכיר את ערך הטובה העצומה שיש בזה. הטובה הזו. אז למי הוא יודע? על מה הוא יודע? כן? אז הטובה, התודה הזו פורצת בתפילה באמת מתוך גוף השכל וידוע אותי. מודה אני לפניך שנתת חלקי מיושבי בית המדרש ולא מיושבי קרנות. כן? ולא מיושבי קרנות. וכמו אשרינו מטוב חלקנו ומה נעים גורלנו. כן? אילו הודעות שעניינם זה למקד את המבט על התועלת העצומה שיש בשייכות לבית המדרש, לגורלם של ישראל, של עם זו יצרתי, תהילתי, ספרו. זה בעצם התודה. זה בעצם הכרת הטובה. מה נעים גורלנו? ועל זה נאמר, ויגבה לי בו בדרכי השם. הנה, תיקון מידת הגאווה. תיקון מידת הגאווה זה לבטא אותה בכל עוצמתה, ויגבה לי בו. איך התחלנו את הפרק הזה, זוכרים? ורם לבבך ושכחת, רם לבבך ושכחת, ופה כתוב ויגבה לי בו. בשני המקרים יש פה גבהות לב. שם זה רם לבבך ושכחת, וזה פה זה ויגבה לי בו בדרכי השם, שזה שיא הזכירה. שם מדובר על שכחה. השכחה היא תוצאה של התרשמות יתר מהיכולות שלי. אני החכם, אני הצדיק, אני העשיר, כן? בלי לתת לריבונו של עולם, כן? את זכות הבעלים והיוצרים על הדבר. אבל פה זה ויגבה לי בו. שוב. אותה מודעות ליתרונות שיש לי, אבל הפעם ויגבה לי בו בדרכי השם. מה מנפח בו את הגאווה? השייכות המופלאה, כן? לזכות הזאת לגלות את שם השם. זה מה שמנפח את ליבו. איך אתה רוצה שאני לא אתגאה שהשם יתגלה דרכי? אומר רב קוק מוסר אביך. ואז גאוותו מלאה קודש קודשים. או במילים ביטוי אחר. ואז גאוותו ממולאה בענווה כשירה. זה גאווה שממולאה בענווה. זה מה שנקרא הדין שבחסד, או הגאווה שבענווה, העוז והענווה לחיי העולמים. זאת אומרת, יש פה ענווה ועוז, בעת ובעונה אחת מתגלים בתוך נפשו של אדם. גאווה, כלפי חוץ נראה כגאווה, הוא מבליט את השייכות שלו לתורת השם יתברך, אשראי, מה טוב חלקי, יש פה הבלטה עצומה, אני הגדול בעולם, אני לומד תורה. אבל אנחנו מרגישים שבתיסאי נרוח, איזה רוח גורמת לו להגיד את זה? רוח אלוקי. הוא בכלל לא בפני עצמו. הוא גילוי. הוא משמש פרוסדור להופעה של משהו שנמצא מעליו. ערך אינסופי. והערך האינסופי הזה מופיע דרכו ומתגלה בצורה של שאור המנפח את העיסה. אבל מי הוא השאור? רצון השם הוא השאור. הוא מנפח את העיסה, שזה החוכמה שלך, או שזה כל כוח אחר שלך. זה מנפח את השאור, את העיסה. אז זה בסדר גמור. זה בסדר גמור. אין לה חטא ולא פשע לעיסה, להתנפחות שלה, כי היא באמת מתנפחת ממקור החיים, מאיתך מקור החיים, ובאורך אני רואה אור. אני רואה אור, אבל באורך אני רואה אור. אף על פי שכלפי חוץ זה נראה כגאווה, יש בזה ענווה עצומה. כי אני כבר לא במרכז. לכן זו ענווה. זה לא יזיק גם לאיש, אגב, הגאווה שלי. הגאווה שלי היא ממולאה ברצון אז לתקן עולם, לא מתוך התיימרות והתנסות, רק מתוך הכרה בשליחות, זה הכל. ולמרות שזה נראה כגאווה, מהר מאוד לומדים להכיר שאני לא בא להתגאות על איש. אני לא בא לקחת את מקומו של איש, אלא אתה מלא חסד, כי זה רצון השם יתברך. אנשים מכירים בכך שכל הפעלתנות שלך היא לא לדחוק רגליים, אלא לרומם רגליים כושלות. זה הכל. מיד מבינים שאתה בצווה השם, אתה איש זקה, אתה נוסע על הקטנוע שלך במהירות באמצע הלילה, לא כדי לא לגזול ולא לגנוב, אתה נוסע לעשות עוד חסד. זה הפעלתנות שלך, זה הרמת הדגל שלך. נכון שזה לא פשוט. רוב הפעלתנות הידועה והמוכרת בעולם, היא באה מתוך דחיקת רגליים, אנחנו יודעים את זה. זה או אני או אתה, זאת אומרת, אתה, כן? יש הרבה הורדת ידיים. ולכן תכף מיד חושדים באדם כזה, צריך להבין שאדם כזה פועל על הבמה האנושית, חושדים בו, אולי גם הוא, כן? כן? האחד בא לגור ושפוט ישפוט, מי זה הבן אדם? אבל מהר מאוד מזהים שיש לו סוג אחר של שליחות. למרות שכלפי חוץ לכאורה, הוא לא שונה מכל הגאוותנים, מבחינת... מבחינת עוצמת הביטוי שלו, כן? מה זה? כן, יחזיקו מעצמם. יש לי כוח, יש לי יכולת, נכון? אבל אתה רואה שפה באמת יש את החרב פיפיות, פה יש את חוט השערה. יש רגעים. כן. חוט השערה בין גן עדן לגיהנום בעניין הזה. ויצר רע הוא... ידו בדרכן, כן. הוא עושה כמעט הכל, כדי, אולי הכל, כדי לטשטש את ההכרה שלנו בדבר הזה. למחוק את הגבול הדק הזה שלא נרגיש בו. ונתחלק לאידך גיסה, לצד האחר מה שקורה. וצריך הרבה ערנות. צריך הרבה ערנות. ראינו את זה כבר, אתם זוכרים את הביטוי. כן? איך הוא בערך? כן? ואם לא ייזהר בחוכמה ובזריזות להינצל מן הגאווה, שם דיברנו על זריזות המחשבה. כלומר, אתה חייב להזדרז במחשבה, כאשר יש בידך יכולת וכוח. אם לא תזדרז במחשבה לנסח את הכוונה האמיתית, אתה יכול כבר ליפול. זה הזריזות שצריך, זריזות מחשבתית. כן. אשרינו מטב חלקנו מנעים גורלנו, ועל זה נאמר, ויגבה ליבו בדרכי השם יתברך. כי יהיה אדם יקר רוח וגבה לב, שימו לב, גאוותן, בענייני עולם הבא, שלא יספיק לו במה שיזדמן לו, ולא יאמר לו די מי שימצא ידו מהם. אם כן, העיניים הגדולות שלו, למה הן כל כך גדולות? העיניים הגדולות שלו, תראו, יהיה יקר רוח וגבה לב בענייני עולם הבא. אתם שואלים, כן, את האדם הזה, למה אתה כל כך תאוותן? למה אני תאוותן? אני מתאווה לדבוק בו. זה אני מתאווה.
סור בינונים.
אה? אין. פה לא. אין בזה שום בעיה. כן, אין בזה שום בעיה. הדבק בטהור, טהור. השתחווה לשחבר והשתחוו לך. כלומר, הגאווה שלי... היא נובעת מהרצון העז להידבק בו עוד. אין בזה בעיה. אין בזה בעיה. אין פה שום סכנה, חס ושלום. שום סכנה בדבר הזה. יהיה לי בו יקר רוח גבה לב בענייני עולם הבא. כל הרצון שלו הוא להיכנס לתוך העולם הרוחני, שלא יספיק לו במה שיזדמן לו, ולא יאמר די במה שימצא ידו מהם, אלא ימעט בעיניו כל מעשה הוא, הוא לא מסתפק במועד בזה, זו לא ענווה, זו ענווה פסולה להסתפק במועד. איך אתה יכול להסתפק במועד? כאשר אתה מכיר בנוכחות האלוקית בעולם, איך אתה כבר יכול להיות רגע אחד בלא עמל והתבטאות? איך אתה יכול? זה ענווה פסולה, כן? אתה צריך להיות פעיל. אז תמלא את עצמך בפעילות אלוקית. כולם פועלים. אלו רצים ואלו רצים. כולם רצים. כולם הם, איך כתוב? אנשים יקרי רוח וגבה לב, ולא מסתפק להם מה שמזדמן להם. השאלה, איפה הולכת האמביציה הזו? את מי מנסים להמליך בכל האמביציה העצומה הזו? זו שאלה גדולה. את מי אתה רוצה להמליך? אז אם אתה רוצה להמליך אותו, אין שום בעיה. כך מסופר על דוד המלך. דוד המלך היה עד חצות מתנמנם כסוס, ומחצות היה מתגבר כארי. כן? יוצא שהוא לא היה יושן שינה משמעותית כל הלילה כולו. אומר הרב קוק, למה? כי כל המוטיבציה שלו הייתה בענייני הכלל. כשאתה תורח בענייני הכלל, העיסוק הזה בעצמו מוסיף לך חיים. זה מוסיף לך חיים. כן? שומר מצווה לא ידע דבר רע. כמובן צריך להיות מחובר באמת לכלל, לא לעשות את הדברים רק בגלל, אני יודע, מתוך איזו עסקנות כזו של אדרנלין, איזה מין אדרנלין כזה, כן? צריך לעשות את זה מתוך באמת ההבנה למה מי אתה פועל, דוד המלך, כן? אז זה מוסיף לך חיים. מה? די, יש איזה תהליך, ודאי, ודאי. מחובר לעצמך, לצלם אלוקים שבתוכך, אלוקי נשמה שנתת בי טהורה, די, מחובר לעצמך, מתוך כך אתה מתוודע, כן? לערך אלוקי. מתוך שאתה מברר את הערך האלוקי שמצוי בתוכך, אז אתה מזהה אותו, כן? גם בכלל, במציאות בכלל, ואתה מתחיל לפעול למען ההתגלות של הערך הזה. ואז זה מוסיף לך חיים. אז אין שום בעיה. אז אמרנו, כולם רצים. השאלה לאן רצים? הם רצים ואנחנו רוצים. הם רצים וכולי ואנחנו רוצים. כן? אז תרוץ, תרוץ. תרצה הרבה, אל תסתפק מועד. באיזה עניינים? בעניינים של דבקות. בעניינים של עבודת הקודש המופלאה הזו, שבשבילה העולם כולו נברא, בשבילה כל העולם כולו כדאי. שלא יספיק לו מה שיזדמם, ולא יאמר די במה שימצא ידו מהם. אלא ימעט בעיניו כל מעשהו, ותגבע נפשו למעלה תמיד. ויתרעם בנפשו. כן? כמו שמקצר, כאילו מקצר בעבודת הבורא ברוך. תלמידי חכמים אין להם מנוחה, שנאמר ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. זה המצב שלו הוא צריך להגיע. חוסר מנוחה רוחני, שהוא תולדה מובהקת, תולדה מובהקת של התביעה, התביעה האלוקית מן המציאות, שהוא זיהה אותה. הוא זיהה אותה מתוך לימודו, מתוך בירורי האמונה שלו, הוא זיהה, מתוך עבודת המידות, הוא זיהה את התביעה האלוקית. וכבר הוא הולך להיות מרכבה לאותה שכינה. כל חייו זה פעילות. וירוץ אברהם, ויר אברהם, וירוץ, וישתחו, ויומר, כל אברהם זה פלטנות, פלטנות אדירה, כי הוא מזהה את הזכות המיוחדת להיות מרכבה לשכינה. אז הוא פועל, הוא פועל, כל מן פועל, פועל, פועל. ואברהם זקן בא בימים, בא וכל ימיו בידיו. אין לך חתיכת זמן, על פית השנייה שלא נוצלה על ידו, לגאוותנות הזו, לפלטנות הזו. למלא עוד כלי, עוד כלי, עוד מעשה טוב, כל כולו נוכחות. מי שרואה נשיא אלוקים, אתה בתוכנו. זאת אומרת, אתה בתוכנו, כולם מכירים אותך. כולם יודעים ממך, כן? כולם רואים את הכוח האדיר, אבל אתה נשיא אלוקים, אתה נושא את אלוקים על גביך. אף על פי שאתה בתוכנו. אתה בן אדם כמונו, אבל אתה נושא את אלוקים. אנחנו נושאים משהו אחר. אתה נושא את אלוקים. זה הכרה מופלאה. כן? אז הוא מלא פעילות. אם עד בעיניו כל מעשהו, ותקבע נפשו למעלה תמיד, ויתרעם בנפשו כמו שמקצר מעבודת הבורא ברוך הוא. וזאת הגאווה אינה מזקת לענווה. הנה זה בלשונו. מה שאמרנו בלשון הרב קוק, מוסר אביך, גאווה ממולט בענווה, בלשונו, וזאת הגאווה אינה מזקת לענווה. לא רק שהיא לא מזקת, אלא אפשר לומר אפילו שהיא מזינה את הענווה הנכונה. כן? שהענווה הנכונה יסודה הוא יסודה של הענווה הנכונה, זה באמת כן, ההתחברות או הדביקות של הענף בשורש, שהאדם מכיר את עצמו, כן, רואה בעצמו במציאותו, כענף שמושפעים אליו חיים אלוקיים. אז ודאי לא מזיק. הגאווה הזו היא הביטוי של הענווה האמיתית. הגאווה הזו שווה ענווה, והענווה הזו היא הגאווה. זה שני דברים שעולים בקנה אחד. אין סתירה בין שני המידות האלו בכלל. בציור הזה, כמו שאנחנו מציירים פה, אין סתירה בין ענווה וגאווה. זה עינו, הגאווה בשירות הענווה, והענווה בשירות הגאווה, וממש עולים בקנה אחד. יש פה איחוד הפכים מופלא, בין שתי מידות שלכאורה, בציור הפשוט, הן נוגדות זו את זו. במקרה הזה שלנו, פי המהלך, אין שום סתירה ביניהם. הם עולים בקנה אחד, משרתים זה, זו את זו, מקבלות זו מזו, כן?
פה אבל אני חושב שצריך מידת זהירות. סתם אני אקח דוגמה מעשית, נגיד אני, בבית הכנסת, נגיד יש איזה מישהו, הוא פעלתן מאוד, עושה באמת הכל השם שמיים, הכל. ותקבע נפשו למעט, להתראה בנפשו, וכאילו כל הדברים, והוא לא ימעט, ותמיד יעשה, אבל השאלה היא בדרך, אתה לא דרך, אתה ואם אתה קצת, ואם אתה גבחה, ואתה לא מבין, אז יש פה את ה... צריך גם...
זה מה שאמרנו, זה מה שאמרנו, סכנה.
זה מעניין של הידיעה, שאני יודע, זה אני משתדל לא לעשות אותו. זאת אומרת, לבחון את עצמך כל חצי שעה,
כמו שאתה יודע. זאת אומרת, שאתה יודע, שאתה ממולא בהכרה של מציאות השם, אתה לא תרמוס אדם. כי זה לא רצון השם יתברך. ככה אתה לא מגלה אותה, אתה לא משרת, אתה לא שליח אמיתי שלו. חשבון נפש. חשבון נפש, גם שכלי, כמו שאמרנו, גם שכלי לברר בסופו של יום, בתהליך עצמו, על מי דרכתי, כן? האם בצדק דחפתי את פלוני ואת אלמוני? כאשר אני תובע עם מישהו לקום ממקומו, לפנות מקומו להורי אחוז, תור גבי נגיד, האם את הדברים האלה עשיתי בצדק? האם זה משרת? כן, זו שאלה גדולה, זו בדיקה עצומה. כן, אבל אני לא בהכלל הייתי מתראה. ודאי שלא הייתי מציע למי שמתחיל בזה, כן? להתחיל בפעולות הנחרצות האלו. להתחיל בפעולות הנחרצות של שבירת האלילים של אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא שובר אלילים, אתה יודע למה, כן? למה אברהם אבינו שובר אלילים? כי הוא שובר על מנת לתקן. אבל יש שובר על מנת לשבור. ומעטים אנשים ששוברים על מנת לתקן. שמחשבת התיקון היא ביסוד השבירה. מה שנקרא ברוגז רחם תזכור. בתוך הרוגז, ביסודו של הרוגז יש את הרחמים. ומידת הרחמים מנחה את הרוגז. זה דבר מאוד קשה. דבר מאוד קשה. אבל זה יכול להגיע לזה. פה יש את הציור האידיאלי של מידת הגאווה המשובחת. כל אחד עושה חשבון לעצמו כמה יוכל לבטא את הגאווה באופן המתואר כאן. כל ודאי שאנחנו צריכים עדיין יותר להשתמש. לעולם יהיה אדם ענוותן כהילה ולא קפדן כשמי. קפדנותו של שמי היא קפדנות שמקורה הוא בגאווה ממולט בענווה. כן? נורד בענווה. כמה אנשים יכולים להיות קפדנים כשמי? לעולם יהיה אדם לבטן, כן? כדאי שתביא לידי ביטוי. מה? כן. לעת אתה נביא לידי ביטוי את עבודת, בעבודת השם שלנו יותר את מידת הענווה, יותר את, ה, כן? את הרוך כלפי הסביבה. אחרת ניפול בקנאה, בשנאה, בתחרות, כל מיני דברים קשים. וגורמת לו לסמוך מכם. וזאת הגאווה אינה מזקת לענווה, אך מסעיתו, או מסעיתה, כן? מסייעת לענווה. וגורמת לו לשמוח במעלות הטובות, כי הם, למה הוא שמח במעלות הטובות? כי בהיותו קרוב לשם יתברך, כל מעלה טובה היא סימן שהוא קרוב יותר, ולשמוח בכבוד חבריו, כן? ולחוס על כבודם, כן? למה? כבוד חבריו ולחוס על כבודם, למה הוא חס על כבודם? כיוון שאמרנו פה שהוא מתרומם למדרגת שליח, כיוון שהוא שליח, לא ייתכן שכבוד הזולת ייתפס בעיניו כעצם זר, או כגורם זר שצריך ללחום בו, למה? כי הוא כבר איבד את העצמיות המזיקה שלו, את הקולסטרול הרע, כן? יש את הקולסטרול הרע והקולסטרול הטוב. אז הוא כבר איבד את השומן השלילי שלו. השומן כבר זה רק שומן חיובי. אז ודאי שהזולת לא נתפס כאיום וכאויב, כמי שמייצר צעדיו, אלא אדרבה. כיוון שאני בשירות השם, אז ממילא יש מקום לכולם. כי הרצון האלוקי הוא מקיף ומחבק את הכל. אני סך הכל באתי לבטא אותו, כן? אז ודאי שיש מקום לכולם, לחוס על כבודם, לסמוך בכבוד חבריו. כל התעלות, כל מעלה שחברו רוכש, מבחינתו זה עוד גילוי כבוד השם, אם אלה יש לסמוך על כך, אדרבה, כן, אדרבה, יש לסמוך על כל מעלה שיש במציאות, כי בזה גדל כבוד השם, איך אומר מסיעת ישרים, וישמח שמחה גדולה בעשותו דבר מזה, כן, וגם כאשר רואה שאחרים הולכים בדרך השם, הוא שמח, כי עיקר מעיינו זה לא כמה אני יהיה חשוב, אלא כמה כבוד השם יתגלה. וממילא ככל שיותר אנשים, יותר ויותר אנשים מתקרבים לעבודתו, כך הוא יותר שמח. זה האינטרס היחידי שלי. לסמוך מלות הטובות ולסמוך בכבוד חביריו ולחוז על כבודם, כן? וכן יש מספיק שפע לכולם, ורצוי שכולם יקבלו כי המקור אינסופי ולא יחסר לאיש דבר, לאפשר לו כמה שתר להתגלות, לא חלילה להיות חוצץ בפני האור האלוקי, אלא תמיד לאפשר לו להתגלות עוד ועוד, בלי גבול בכמות הטוב, ובלי גבול בכמות הניתבים, כן? המנויים, המנויים. כמו השמש, אינה קמצנית כלל, היא מהירה על כולם, על ראשי הכלל צדיק, ועל בנוני, היא מהירה, השמש, שפע אינסופי, שמקרין על הכל. זה הטבעה של השם, לשמש, לשמש. טוב, אני קורא את הפסקה הזו פעם אחת ונעצור, הגאווה מעלת החוכמה משובחת, שנאמר, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. ויוסיף הודעה לבורא ברוך הוא, וגם דעה והשכל ומידה טובות בתפילה. לומר, מודה אני לפניך שנתת חלקים יושבי בית המדרש ולא יושבי קרנות. וכמו אשרינו מטוב חלקנו מה נגרו לי. ועל זה נאמר, על מדרגה זו, ויגבל לי בו בדרכי השם. מהי אותה, מה אותה גבות? כלומר, שיהיה אדם יקר רוח וגבל לב בענייני עולם הבא. שלא יספיק לו במה שיזדמן לו כל עוד הוא חותר למטרה של כניסה לעולם הרוחני וגילויו. ולא יאמר די במה שימצא ידו בהם. אלא ימעט בעיניו. כל מה שישיג, עדיין בעיניו זה יהיה מעט. ימעט בעיניו כל מעשיו. כן? זה לא אומר שימעט פירוש דבר לא להכיר טובה על מה שיש לו, על המעט שיש לו. איזה עשיר שמח בחלקו. אבל מצד אחד יש לו גם שמחה על מה שהוא השיג, אבל תרף ומיד הוא כבר יוצא לפעילות נוספת של הרחבת גבול הקדושה וקידוש השם. אלא ימעט בעיניו כל מעשיו. ומאלה מתוך זה תגבה נפשו למעלה תמיד. מתוך המיעוט הזה נפשו חותרת לגילוי של מדרגה נוספת. ותגבה נפשו למעלה תמיד, והתרעם בנפשו, ביקורת עצמית כזו, כן? לא עצבנית, לא מורית את עצבים, אין בכיף. והתרעם בנפשו, כן? לעורר את נפשו, אורי נפשי, והתרעם בנפשו, כמו שמקצר, כאילו הוא מקצר מעבודת הבורא ברוך. וזאת הגאווה אינה מזקת לענבה, הסוג המיוחד הזה, אך מסייעתו מעמיקה את הענבה, וגורמת לו לשמוח במעלות הטובות גם של עצמו, אבל גם לשמוח בכבוד חבירה ולחוס על כבודה. כן, בקנה אחד עולה האינטרס שלו והאינטרסים של זולתו. אין שום סתירה ביניהם, כי זה משפט הגאווה השלילית, פה מדובר על גאווה חיובית. צור פה.